טוב, אנחנו בפרק מ"ג בעמוד קע"ו, והמהר"ל הביא את אותה גמרא מפרק חלק שעוסקת בחזקיהו המלך, שכתוב שביקש הקדוש ברוך הוא לעשות אותו משיח, ולא אמר שירה. כיוון שלא אמר שירה, אז לא עשהו משיח. והשאלה, מה קרה? וכי זה חיסרון, שואל המהר"ל, שמונע מלעשות את חזקיהו משיח, אלא מחדש המהר"ל חידוש גדול. שבעצם זה לא אי אמירת שירה שמנע מחזקיהו להיות משיח, אלא הפוך, כיוון שחזקיהו לא חש במדרגה העצומה של הנס שנעשה עמו ועם כל ישראל, סימן שעדיין לא יצא לפועל לגמרי את כוח שלמותו שלו הוא עצמו. ואם כן, כיוון שלא יצא לפועל כוח שלמותו, אז הוא לא ראוי באמת להיות משיח. כי אם חזקיהו היה יוצא לפועל בכוח שלמותו, אז מן הסתם הוא היה גם מרגיש שהזמן שבו הוא נמצא הוא זמן של משיחיות. כמו שהמהר"ל הסביר, שמה שקרה אז עם סנחריב דומה מאוד למה שיקרה באחרית הימים עם גוג ומגוג. זאת אומרת, החיסרון בחזקיהו זה לא שהוא לא אמר שירה, זה שאם הוא לא אמר שירה, אז זה סימן שבאמת הוא לא הגיע למדרגה. כי מי שמגיע למדרגה ודאי יאמר שירה. ולכן, הרי זאת הייתה שאלת הגמרא, למה בפסוק בנביא ישעיה למרבה המשרה ולשלום אין קץ, המם הראשונה של המילה מרבה היא סתומה? זאת הייתה השאלה. אז יש בזה שני פירושים ברש"י. פירוש ראשון, לכך נסתם לומר, נסתמו הדברים שעלו במחשבה ולא נעשה. אבל רש"י מביא פירוש בשם מורי ורבי. מורי ורבי פירש לפי שנסתם פיו של חזקיה ולא אמר שירה. כי לומר שירה זה באמת להרגיש שלמות. אדם אומר שירה כשהוא במצב של שלמות, לעומת אבל לא עלינו, שהמהר"ל הסביר שהאבל דווקא הוא בדומייה, כמו שנאמר על אהרון, וידום אהרון, חיסרון מביא דומייה. לעומת זה, מי שמרגיש בשלמות, בשמחה, כן, שמחה זה מתוך שלמות, אז הוא אומר שירה. ואם חזקיה לא אמר שירה, סימן שהוא לא חש בשלמות היום, הוא לא חש בשלמות העניין, הוא לא הרגיש כמה גדול הנס הזה שסנחריב, שבא לכבוש את ירושלים, לא הצליח לכבוש את ירושלים, והיה צריך לצאת מפה בפחי נפש. אתה לא הרגשת, אז אם אתה לא הרגשת, אז אתה לא ראוי. אתה לא שייך למדרגה הזאת, אם היית שייך למדרגה הזאת, אתה היית מרגיש. זה כלל גדול בענייני העולם. שמי ששייך מרגיש, מי שלא שייך לא מרגיש. זה בכל תחום זה ככה. כן.
אז אני לא מבין, למה לא נאמר שהוא לא נהיה משיח? מי זה היה?
חזקיהו המלך.
למה חזקיהו לא נהיה משיח? הוא לא הגיע לדרגת השלמות. למה צריך להגיד שהוא לא נהיה משיח בגלל שהוא לא אמר שירה, ולא אמר שירה בגלל שהוא לא הגיע
לשירה? אגב, אורחה, כי ככה למדת. דרך אגב, למדת עניין מאוד חשוב, זה בדיוק דרך החכמים, כי חכמים לא באים ללמד אותך רק על חזקיהו. חכמים לא באו עכשיו להגיד לשון הרע על חזקיהו, אלא חכמים באו ללמד אותך כלל בענייני נפש האדם. חכמים באו ללמד אותך מה היא מדרגת האדם. מדרגת האדם זה אותו אדם שהוא חש את השלמות. למשיח לא יצטרכו להגיד שהוא משיח, כי הוא מרגיש. הוא יודע, הוא חש. הוא יודע שהוא חי את המדרגה הזאת. זה מה שאנחנו לומדים מן הסיפור הזה. שמי שלא מסוגל להגיד שירה כשיש נס, זה חיסרון בו, זה לא חיסרון בנס. אתה חושב אולי בגלל, זה הנס לא היה כזה גדול. לא! הנס היה עצום, אבל הוא לא הרגיש בזה עד כדי כך, שהוא יאמר שירה. אז זה חיסרון בך, אז אתה לא יכול להיות משיח. כי משיח מרגיש בישועה האלוקית. המשיח מרגיש. הוא שייך למדרגה הזאת. ככה זה בכל דבר בחיים. אתה מרגיש במה שקורה לפי המדרגה שבה אתה נמצא. אם אתה לא נמצא במדרגה הזאת, אתה לא תרגיש, אתה לא תגיד הלל. כי אתה לא מרגיש, כי אתה לא במדרגה. זה חיסרון בך, זה לא חיסרון בנס. אתה חושב שזה בא זה, מה? זה לא ברור, צריך לראות, לבדוק, לחקור, לעניינים, זה, זה. כן, בסדר. מי שהיה בים סוף אמר הלל. כן, מה רצית לשאול? על קינה? כן, עובדה היא שדוד אמר קינה על שאול ויונתן, שקינה מיוחדת מאוד, כי הוא הרגיש בחיסרון שלהם. איך נפלו גיבורים? כי דוד הרגיש, כי הוא היה קרוב אליהם. הוא גם ראה מה זה מלך בישראל שנופל. יש לו שבסר, אז מה קרה? סך הכל מת במלחמה. אבל דוד היה רגיש מאוד. הוא ראה איזה חילול השם יש פה. פלישתים הצליחו להרוג מלך בישראל. אתם מבינים מה שקורה פה? אתם מזדעזעים מזה? איך נפלו גיבורים? השלמות בקודם כל להרגיש במצב, להרגיש מה קורה פה. להרגיש בחיסרון הנורא, בהסתלקותו של שאול ויונתן, שנפלו בקרב על ידי פלישתים. אל תשמחו. בנות פלישתים, הוא יודע, הפלישתים שמחים, רוקדים על הגגות. הוא מרגיש את גודל חילול השם שיש בזה, דוד. למה? כי הוא שייך לזה. כי הוא יודע מה זה מלכות ישראל. מלך מרגיש בהסתלקותו של מלך. כי הוא יודע, הוא שייך לזה, הוא שייך במדרגה הזאת. בסדר, אז מה קרה? שאול בסך הכל, הוא לא היה מלך כל כך מוצלח. אז לא נורא, טוב שהוא הלך. חלילה. דוד אומר, אם אתם לא מבינים איזה חילול השם יש פה, אתם יודעים מה עכשיו קורה באשקלון? איך שמחים שמה? איך קופצים מרוב שמחה? אני מרגיש את זה. מאוד נכון מה שאתה אומר. לכן הוא אומר קינה. לא לכל אחד יש את הזכות הזאת. צריך להיות שייך לעניין כדי לומר שירה. אם אתה לא חי את זה בתוך הנפש שלך, אז זה עובר לידך, זה כאילו, אתה יודע, זה ככה, יש אנשים שככה כל החיים בכלל. הם לא מתרגשים מכלום. שום דבר לא פה, לא, 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 הם לא מרגישים שום דבר, בשבילם הכל זה אותו דבר. זה חיסרון בהם. איך אתה לא מרגיש את זה? איך אתה לא חש? אז אתה לא חש, אתה לא במדרגה הזאת, מה לעשות? זה בדיוק העניין, זה שלמות האדם. אז לכן פה, אומר המהר"ל, הוא חושף לנו דבר עצום. הבנה מה זה באמת מדרגת האדם הנכונה. הקדוש ברוך הוא בימי חזקיה יצר מצב של משיחיות. סנחריב אסף את כולם על ירושלים, עמד לכבוש את ירושלים, ונפל על ירושלים, וזה בדיוק מה שיהיה לעתיד לבוא. ככה זה יהיה. אז חזקיה היה צריך להרגיש את זה, ואז להגיד שירה. הוא לא הרגיש, אז זה סימן שעדיין לא במדרגה. כי לא יכול להיות שמשיח לא יהיה במדרגה הזאת. לא יכול להיות שהמשיח יתלבט בדבר הזה, אם צריך להגיד שירה על מפלת סנחריב, על זה שלא מצליחים לכבוש את ירושלים, על זה שמלכות ישראל ניצלה, אם הוא מתלבט בזה, אז זה סימן שהוא לא שייך למדרגה השלמה. זה בדיוק העניין, צריך להבין את זה. צריך להיות זוכים, להיות שייכים למדרגה. זה שלמות מצד האדם. זה מה שהתורה נותנת לאדם. כן.
אבל זה לא שהחיסרון הוא מצד חזקיהו המלך.
אלא מצד מי?
יש בו את החיסרון, זה פשוט נתון, שהוא לא...
מה זאת אומרת נתון?
זה לא מראה את הקלקול עכשיו...
לא קשור לקלקול. חיסרון זה לא חייב להיות קלקול. יש קלקול, זה הפסד מדרגה. ויש חיסרון, זה אי השלמת מדרגה, זה שני דברים. לא אמרנו שחזקיה היה מקולקל, אמרנו שחזקיה לא הוציא לגמרי מן הכוח אל הפועל את שלמותו. למשל, המדרש אומר שחזקיה לא היה לו כוח לרדוף אחרי האויבים שלו. ככה אומר המדרש. המדרש משווה בין ארבעה מלכים, ואומר שהמשובח מכולם היה דוד המלך, ומי שהיה חלש מכולם היה חזקיהו. כי דוד המלך לא ביקש ניסים, הרדפם והשיגם. דוד המלך אמר לריבונו של עולם, רק תיתן לי לדכא את האויב עד תומו. בסדר, זה היה קיצוני קצת. אמנם לכוונה של בר כוכבא הייתה חיובית. הוא התכוון לומר לחיילים שלו, אל תתחילו להגיד לי שאתם סומכים על השם. ואתם חושבים שפה מישהו יעשה ניסים. זה לא ככה. אז הוא התכוון להטיל עליהם את כל האחריות של תוצאות הקרב. זאת הייתה כוונה של בר כוכבא. אבל חכמים באו בביקורת עליו, אומר, זה לא ככה, לא ייתכן שאתה תגיד את זה בביטויים כאלה, זה פוגע מה שאתה אומר, לא תצא בצבאותינו. זה לא ביטוי מתאים כלפי שמיא להגיד דבר כזה. גם אם אתה רוצה לעודד את החיילים שלך, בכל זאת צריך להיזהר בסגנון. אז תמצא סגנון אחר, פה הגזמת. כי כאילו אתה בא לומר בדיוק מה שאתה אומר, שלא צריכים את ריבונו של עולם חלילה. דוד המלך לא אמר את זה. דוד המלך אמר, לא, אני אלכם, אבל אתה תעזור לי. בסדר. חזקיה אמר, אני לא מסוגל. אז זה סימן שהוא לא הוציא מן הפועל, הוא לא הוציא מן הכוח אל הפועל, את כל הכוח שבו. אין דבר כזה, משיח יעשה מלחמות. משיח עתיד לעשות מלחמות גדולות מאוד. הוא לא יושב בבור. טוב, מכל מקום, זה מה שלמדנו על חזקיהו המלך. זה מה שאומר לנו, ובשביל זה לא היה מוכן לשירה. ומפני כך אינו גם כן מוכן להיות משיח, שעל ידו הכל בשלמות בפועל. אנחנו בדף קופה אינבב, בעמודה השמאלית באמצע. בסדר? זה מה שלמדנו אתמול. ולכך, השירות אשר הם אצל דוד, כולם בלשון נקבה. ואף שירות משה, מה כתוב? השירה הזאת. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת. כל השירות נאמרו בלשון נקבה. חוץ מי? לעתיד לבוא, מה נאמר? בסוף תהילים, שירו לשם שיר חדש, תהילים, לא בשירת הים, ידידיה. שירו לשם שיר חדש, כבר לא שירה, אלא לשון זכר. כי הזכר הוא יותר במעלת השלמות מן הנקבה, והוא יותר בפועל מן הנקבה. זאת אומרת, הנקבה זה הכנת הצורה, זה הכנת החומר לקבלת צורה, והזכר זה כבר גילוי הצורה בפועל. בהרבה מקומות המהר"ל מזכיר את העניין הזה. אז לכן, מה? אני מתכוון לומר שיש, המציאות היא בנויה משני דברים. היא בנויה מחומר ומצורה. חומר גלם, והחומר גלם הזה צריך לקבל צורה. זה מה שעושה את ערכו. מה שעושה את ערכו של החומר, זה שלחומר יש צורה. תיקח עץ, אם לא תיתן לו צורה של שולחן, אז העץ הזה הוא לא שווה הרבה. אבל אחרי שלקחת העץ ונתת לו צורה, או עכשיו הוא קונה מעלה גדולה, כי הוא קיבל צורה. עד עכשיו בסדר?
כן.
ככה זה בעצם כל דבר. כל דבר, גם החיים, הם בכלל, בכללותם הם חומר וצורה. ואיש ואישה, אז המהר"ל מסביר שאישה היא מעמידה לרשות המציאות חומר של חיים, והאיש מטביע צורה. לכן אישה מגדלת את העובר במאיה מכוח הצורה של האיש, ולאט לאט נוצר ולד. עכשיו, צורה שלמה, סופית, זה באמת הדבר הנכון, זה דבר שהוא בעל המעלה, זה מה שקובע בסופו של דבר את המעלה של העניין. אז לכן השירה האחרונה זה זכר. אומר המדרש, למה זה ככה? כי כל הגאולות שהיו עד עכשיו, אלו גאולות שאחריהן הייתה גלות. זה כמו אישה שיולדת וחוזרת ויולדת. אבל הגאולה האחרונה אין לה ביטול. ולכן זה דומה לזכר שאינו יולד. זהו. זה תחנה סופית. לכן השיר של אחרית הימים הוא בלשון זכר. אישה יולדת, לפעמים זה ילד מוצלח, לפעמים זה נפלים. המשיח נקרא בכלל בר נפלה, מי שבא אחרי נפלים, כל מיני ניסיונות. כמה פעמים הייתה לנו גאולה, והתבטלה גאולתנו זמנית. יצאנו ממצרים, גלות בבל. הייתה שיבת ציון בימי עזרא ונחמיה. באה יוון. התגברנו על יוון ברומא. יצאנו לגלות אדום. זה כל הזמן. גאולה, גלות, גאולה, גלות. אבל בגאולה האחרונה, זהו, זה סופי. לכן שירו לשם שיר חדש. לא שירה. לא כמו אישה שיולדת וחוזרת ויולדת, הכל בלשון נקבה. זה חומר שעדיין לא הגיע לצורתו הסופית. אבל בגאולה האחרונה זה כמו חומר שהגיע לצורתו הסופית, הוא לא צריך יותר השלמה. הוא בשלמותו, הוא לא כמו נפל. שאחרי זה צריך עוד להוליד עד שיצא הוולד המתוקן. לכן המשיח נקרא בר נפלה, כי הוא בא אחרי הרבה ניסיונות. הוא נקרא בן נפלים, כי הוא בא אחרי הרבה ניסיונות. אבל באחרית הימים, זהו, נגמר הסיפור. כן, יאיר. בית שני וזה. ועכשיו זה עכשיו שלישי. לא היו יותר משני מקדשים.
לא, לא היו...
הגאולה של יציאת מצרים זה בית ראשון. הגאולה של עזרא ונחמיה זה בית שני. והבית השלישי זה הגאולה ממלכות אדום.
למה קוראים לגלות... גלות של 70 שנה זה הגאולה הראשונה?
כן. זה הגלות השנייה בעצם אחרי מצרים. זה מה שאמרתי, הגאולה, הבית ראשון זה בית של גאולת מצרים.
לא,
הבית שני זה הבית של גאולת שיבת ציון אחרי גלות בבל. והבית השלישי זה הבית של הגאולת. מה? מה זאת אומרת? זה ככה בירכת בליל הסדר.
לא, כן, אני יודע, אבל...
ברכת הגאולה, אמרת בסוף ההגדה.
אבל אני רוצה להבין, זהו, אני רוצה להבין, בכלל, לא, רק התאבנו להיות עם, רק נהיינו עם. זאת אומרת, פעם ראשונה שבתורה מוזכר שאנחנו עם על ידי פרעה,
נו, והיינו עבדים לפרעה במצרים, כעם. לא סבלנו שם?
כאילו, עוד לא היה משהו שממנו תהיה גלות.
ודאי שהיה, אבותינו. 70 השבטים הקדושים, 70 נפש, ויפרו, וירבו, ויעצמו בימוד מאוד. מה זאת אומרת? בטח שכן. ודאי, זה גאולת מצרים, ככה קוראים לזה. כן.
רב,
ומה
מתבטא שהאיש נותן לחומר צורה?
זה מתבטא בזה שהוא קובע, למשל, אם הוולד יהיה זכר או נקבה. ככה אומרים בביולוגיה. אני מתחיל מביולוגיה, אחר כך אפשר להמשיך עם חינוך. בגנטיקה זה בדיוק ככה, הוא נותן את הצורה. הוא קובע אם הוולד יהיה זכר או נקבה. אחר כך אתה צודק, זה גם באופן רוחני. ושיננתם לבניך מצוות החינוך מוטלת על האב. אחרי שהוא נתן את הצורה הביולוגית, חובתו לתת את הצורה הרוחנית. זה האחריות שלו. טוב, זה חשבון אחר, ידידיה, מה שאתה אומר עכשיו. זה חשבון אחר. אבל באופן, בקרומוזומים ככה זה עובד. בגנים ככה זה עובד. ככה לימדו אותי. עד עכשיו לא שמעתי שהכחישו את זה. אפילו הפמיניסטיות חייבות להודות בזה. מה לעשות? כן. אז אפשר להמשיך. ומכל שכן... שלא אמר יחזקיהו כלל שירה. וזה חיסרון עצום, אם כזה יוצא. שאין ראוי שיהיה על ידו העולם בפועל השלמות, כמו שידע מות המשיח. ואין הפירוש שלא רצה לומר שירה. המהר"ל מברר את הדבר הזה. זה לא שיחזקיהו לא רצה. זה לא, לא ייתכן שהוא לא רצה. אדם כמו חזקיה לא מבין שצריך להגיד שירה. באמת. שאין הדבר כך. רק היו באותו דור יודעים שאין ראויים לומר שירה מטעם אשר התבאר בו. שלא חשו, לא הרגישו, לא. הייתה רוממות נפש, לא יצאו לרחובות לרקוד. כי אין ראוי שיהיה העולם בשלמות ובפועל על ידי יחזקיהו. ואם לא כן, דבר קטן הוא שיאמר שירה. וכן, הדאמר שם כיוצא בדבר אתה אומר ויאמר יתרו, ברוך השם אשר הציל את ישראל. כן? ככה מצאנו בתחילת פרשת יתרו, שיתרו, מה אמר, הודיה על זה שהשם הציל את ישראל. נכון? תנא משום רב פפיאס, גנאי למשה רבינו, שלא אמר ברוך, עד שבא יתרו, ואמר ברוך גם כן. מה? כן, אבל נכון, אתה צודק, אתה מלמד זכות על משה רבינו. אבל בכל זאת כנראה שהיה עדיין חיסרון בזה שהוא לא אמר ברוך לברך. לא הלל בלי ברכה, הלל עם ברכה, ברוך. צריך להגיד ברוך, עד כאן. ואין הפירוש שלא היו רוצים לומר ברוך. מה, משה רבינו לא רצה להגיד ברוך? כי הפירוש הוא שידעו שאין ראוי לומר ברוך. כי לשון ברכה הוא על הברכה שהעולם מקבל. ולא היו הם דבקים במידת הברכה, שהרי אין כאן ברכה להם, רק היציאה מסבלותם. מה אומר המהר"ל? אומר עוד פעם דבר עצום. אומר, למה לא אמרו ברוך? לא בגלל שלא רצו, כי לא הרגישו. כי מבחינתם, היציאה ממצרים זה היה מדרגה של, טוב, יצאנו מעבדות. אבל יתרו הרגיש יותר מיציאה מעבדות. מה הוא הרגיש? הוא הרגיש גאולה. הוא הרגיש מדרגה עצומה, הוא הרגיש שהעולם כולו משתלם ביציאת ישראל ממצרים. אתה תגיד, מה, אז יתרו מרגיש מה שאחרים לא מרגישים, מה שישראל לא הרגישו? כן. למה? כי הוא לא באותו מקום. כי הוא לא יפה, כי הוא לא באותו מקום. כן, זה כמו, משל למה הדבר דומה? אחד היה בבית הסוהר. אומרים לו, אדוני, אתה יכול לצאת. הוא יוצא מבית הסוהר, תבוא ותגיד לו עכשיו, מה אתה מרגיש? הוא אומר, זהו, בשבילי, יותר מזה לא יכול להיות. זהו, גמרנו. מה גמרנו? הרי יצאת מבית סוהר ועוד לא קרה כלום. אתה יודע, יש המון אנשים שחיים מחוץ לבית סוהר, הם עושים המון דברים. לא, 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 מבחינתי לצאת מבית הסוהר, זה, זה, זה. יותר מזה לא צריך. אבל זה לא המדרגה. זה מדרגה שלמה שלא יצאת מבית, שיצאת מבית הסוהר. אתה רק מתחיל. עכשיו אתה יכול לתפקד, אתה יכול לעשות, אתה יכול ליצור, אתה יכול ללמוד, אתה יכול לבנות, אתה יכול לעבוד. כן, אבל בשביל אותו אדם לצאת מבית הסוהר זה כאילו הפסגה. אתה מבין, לפעמים בשביל בן אדם זה הפסגה. כמו אדם מאוד שמח, תן לו כוס מים, זה הפסגה. בסדר, קיבלת כוס מים, זה הלאה. שרים ממשיכים. כן.
אבל חזקיהו ידע שצריך להגיד שירה, אבל לא אמר שירה בגלל המדרגה של העם?
כי הוא לא הרגיש, ואם הוא לא הרגיש, מאוד ייתכן שלא רק שהוא לא הרגיש.
רגע, אבל אמרנו שהוא ידע שצריך להגיד? הוא לא הרגיש?
הוא לא הרגיש.
טוב,
זה בדיוק העניין. הוא לא הרגיש. חזקיהו ידע באופן עקרוני, שאם קורה נס, צריך להגיד שירה. את זה הוא למד. הוא יודע, הוא תלמיד חכם, אבל הוא לא הרגיש. הוא לא הרגיש. עד כדי שהשירה תפרוץ מליבו ומקרבו. זה בדיוק העניין. אז זה סימן שאתה לא במדרגה השלמה. אותו דבר הוא מסביר לנו כאן, כי לשון ברכה הוא על הברכה שהעולם מקבל, ולא היו הם דבקים במידת הברכה, שהרי אין כאן ברכה להם, מבחינתם, מבחינת ישראל שיצאו ממצרים. הם לא ראו כאן ברכה, רק היציאה מסבלותם, ואין זה תוספת ברכה להם כלל. מבחינתם זה לא ברכה. זה, יצאנו מעבדות לחירות, אז זה בכלל, עד עכשיו סבלנו, הפסקנו לסבול. אבל זה באמת לא ככה. זה כמו שיש מישהו יבוא ויגיד לך, מה אתה אומר על זה שיש לנו מדינה? זה מצוין, ככה אנחנו כבר לא מקבלים מכות מן האנטישמים. זה כל העניין? כן. כשהיינו בגלות, היו פוגרומים וקיבלנו מכות מן האנטישמים, זהו, אנחנו לא מקבלים יותר מכות. זה, ככה אני מבין את זה. אז אדם שמסתכל על זה ככה, אז הוא עוד רחוק מלראות כאן את הברכה, כי הוא לא רואה באמת מה המשמעות האמיתית של מדינת ישראל, של מלכות השם. זה לא, הוא קודם כל בא להודות על הדבר המינימלי הזה, שבאמת, זה באמת נורא, שהיהודים קיבלו מכות במשך 2000 שנה, זה באמת נורא, אבל זה קודם כל לחזור לנורמליות של חיים. אז הוא לא רואה עדיין ברכה בזה. פרינתו זה רק מקלט. מצא מקלט סוף סוף. הפסיקו לתת לו מכות. אז פרינתו מבסוט על לב השמיים. אבל זה הרבה מעבר לזה. ולפיכך לא אמרו ברוך. אבל יתרו שלא היה בצרה. אז אצלו יציאת מצרים. כשהוא שמע על הניסים ונפלאות שנעשו לישראל. קריאת ים סוף, מלחמת עמלק, כל הדברים האלה. והיה אוהב את ישראל, הוא בא אליהם להיות איתם ונתווסף יתרו על ישראל. אז היה זה נחשב ברכה. ולפיכך אמר יתרו, ברוך השם אשר הציל אתכם. יתרו הרבה מעבר לעצם היציאה מן הסבל, מן העבדות. הוא ראה את הדבר הגדול, העצום, שקורה בעולם. גילוי השם, גילוי שכינה. ולכן הוא אמר, ברוך השם, אשר הציל את ישראל. יש מקום כאן להודות לריבונו של עולם על שידוד מערכות, שכל העולם כולו קיבל רושם עצום מיציאת מצרים. לא רק בבחינה המינימלית הזאת של יציאה מעבדות לחירות. כן. מה זאת אומרת הוא לא הקשיב לנביא?
הוא לא שמע, הוא הלך לחסום את...
אני מבין, כן, זה לא ככה. הוא, כי שם הכוונתו הייתה לטובה. אתה יודע למה הוא עשה את זה. הוא עשה את זה כי הוא רצה למנוע מים מן האויב. זה מה שאני אומר, הוא לא רצה, הוא רצה לחסום את הגישה לאויב. הוא חשב שעל ידי שהוא חוסם, הוא סותם את תעלת המים, אז הוא על ידי זה פוגע באויב. אז נכון שהוא עשה מעשה לא נכון, הוא לא התייעץ בזה לפני זה, אבל כוונתו הייתה טובה, אז יש ביקורת עליו. אבל זה לא עדיין דבר שמראה על חוסר רגישות, על... זה בסדר, אז קורה, אז הוא עשה טעות. קורה, מי שמנהיג לפעמים עושה טעויות. אבל כאן זה לא זה. פה זה עניין מאוד עקרוני. פה קורה נס בסדר גודל של אחרית הימים. מה שקרה בזמן חזקיה, שסנחריב לא הצליח לרבוש את ירושלים, אומר המהר"ל, זה היה סדר גודל של מה שיקרה באחרית הימים. שגוג ומגוג יאסוף את כל העמים לבוא על ירושלים, פאף, ופה ייפול. אתה מבין? זה היה סדר גודל כזה. אז חזקיה צריך להרגיש, צריך... זהו! הגענו לאחרית הימים. רבותיי, בוא נגיד שירה. הלל של אחרית הימים. הוא לא אמר שירה, זה סימן שהוא לא הרגיש. אז צריך לעשות מהדורה נוספת. צריך הלאה, להמשיך. עד שלאט לאט הדברים ישתכללו, עד כדי מצב שירגישו. שיאמרו בפה מלא, זו גאולתנו. זה לא ריבונו של עולם יכריח אותך להגיד שזה גאולה. זה מגוחך. ריבונו של עולם יכריח. אתה צריך להגיד הלל. לא מרגיש. זה לא שייך. בענייני הודיה אתה לא יכול להכריח את האדם להודות. אם אדם אומר, אני לא מרגיש, אני לא, אין לי מה להודות, אז מה תגיד? אני מכריח אותך להודות. לא שייך. או אתה מרגיש, או אתה לא מרגיש. ולכן, פה לחוש סדר גודל הנס שהיה בזמן סנחריב, זה עקרוני. אם חזקיהו היה מרגיש, זה סימן שזהו. יש התאמה בין המציאות לבין ההנהגה. ההנהגה מרגישה ורואה את ההנהגה האלוקית. יש הנהגה אנושית ויש הנהגה אלוקית. איפה המצב הוא שלם? כשיש מפגש, כשהאדם חש את ההנהגה האלוקית. אבל אם יש הנהגה אלוקית והאדם לא מרגיש בזה, אז זה סימן שזה עוד לא מספיק ברור בשבילו. אם זה לא מספיק ברור בשבילו, מה צריך לעשות? להמשיך הלאה, אז שזה יהיה מספיק ברור לאדם. כן. ביקש? איך? אתה יודע מה זה ביקש? רק רגע, מה זה אומר שהקדוש ברוך הוא ביקש? אתה שואל טוב. הוא הלך אליו ואמר לו, תעשה לי טובה בבקשה, אני רוצה לעשות אותך משיח, תשתף פעולה איתי. ככה זה נקרא ביקש? אתה יודע מה זה אומר ביקש? שהוא חולל מציאות שהבשילה את חזקיהו למצב של משיחיות. זה כוונה ביקש. הקדוש ברוך הוא הנהיג אז דבר בעולם שאפשר למשיחיות להופיע. זה הכוונה ביקש. זה לא שהוא הלך לחזקיה ואמר לו, חזקיה, אני רוצה שתהיה משיח. אתה מסכים או לא? זה לא עובד ככה. זה לצל ריבונו של עולם, זה לא כמו שאנשים חושבים. זה לא דבר פשטני שביקש, הכוונה שפנה אליו. לא שמענו שהנביא הלך לחזקיה ואמר לו, שלום, שלום, אני בא בשליחות מאוד חשובה, מה יש? ריבונו של עולם שלח אותי אליך להודיע שאתה משיח. אנחנו הולכים לכתוב את זה בכל הרחובות? תתכונן. זה לא ככה. ביקש, הכוונה יצר תנאים. זה הכוונה ביקש. הנה חינמי, אתה רואה שזה עבד. עד רבה. אתה עכשיו בדיוק, אתה ב... מה?
למה הוא
אין דבר, מה זה חופש? אם זה חופש בחירה חיובי, אז זה לא חופש בחירה. הקדוש ברוך הוא יצר תנאים, או אדם מרגיש ומשתף פעולה, או אדם לא מרגיש ולא משתף פעולה, יש לו בחירה. הנה חינמי, אתה רואה שזה כן עובד. יש באמת בחירה. הקדוש ברוך הוא לא לקח את חזקיה ואמר לו, תיזהר, אתה תהיה משיח. הוא לא עשה את זה. אין דבר כזה. אי אפשר להכריח על הגאולה. אין דבר כזה. גאולה זה בשבילנו. מה? לא שומע.
לא משיח גם בסוף.
לא הבנתי.
אם אני לא עושה אותו משיח, נו. אם אנחנו עושים אותו משיח,
מי עושה אותו משיח? מה זאת אומרת? אז לא חזקיהו, מחכים כמה אלפי שנים, מה יש? מה, בוער משהו? נחכה כמה אלפי שנים, זה יבוא. יהיו אותם התנאים, אותו מצב, וכנראה שהפעם נרגיש. כבר הרגשנו.
עכשיו, ב-48,
כן.
שהקדוש ברוך הוא הנהיג גבורה, ועם ישראל התכווץ ולרובע.
נכון.
איך זה בכלליות זה עובד, הנהגת מציאות?
כי הקדוש ברוך הוא יוצר תנאים. הוא יוצר תנאים, אבל בני אדם משתפים פעולה. אתה רואה שבמדינת ישראל זה כבר 60 שנה, אנחנו משתפים פעולה עם ריבונו של עולם. באופן הגיוני, כולם היו צריכים לקחת את הרגליים ולברוח מכאן. הרי כל יום אומרים לך שפה יש פחות או יותר מיליון פצצות אטום שעומדות ליפול לך על הראש. ואתה יושב בשקט. כי אתה מאמין בשם. שבת שלום.